טוב, שלום לכולם. אז אנחנו מתקדמים במאמר דת אלוהים. אז היום נדבר על הנושא הזה של הגישות השונות בתוך היהדות ואיך הן קשורות לדת אלוהים. אז אני אקדים ואומר שהרב קוק מציג פה בעצם שתי גישות שהן שתי סוג של שתי קצוות, ושהוא גישת האמצע שהיא בעצם דת אלוהים, שהגישה הראשונה היא תהיה הגישה של נקרא לזה החסידות, הגישה של הרגש, של הצדיק העליון שבאמת מסוגל להגיע לאיזושהי תחושה של אין עוד מלבדו, של ביטול באלוקות. הגישה השנייה זו הגישה הרמב"מיסטית, שהיא יותר, גישה שיותר נסה להתרחק מהדברים, לראות אותם בגישה שכלית, פילוסופית, הגותית, והיא קצת מרחיקה את האדם. בגישת דעת אלוהים יש גישת אמצע שמצד אחד מכירה בעצמות האלוהית, ומצד שני קולטת, מחליטה בצורה מודעת לא להיסחף אחרי העצמות האלוהית בצורה מלאה, אלא לקלוט ממנו רק את האידיאלים האלוהיים. אז בואו ניכנס עכשיו לדברים עצמם. זאת אומרת ככה, במעמד הנפש פנימה, יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב, שהוא מקור לתארים המתייחסים, אבל לא תיכנס לתשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת. זאת אומרת, בתוך הנפש יש תחושה שיש פה עצמיות, אז צריך להבין, העצמיות של כל נושא חביב, הרב קוק, עיקר השיח שלו במאמר דת אלוהים זה לנשמה בעצם. זה צריך להבין, אחרת קשה מאוד להבין את המאמר. זאת אומרת, העצמיות שאני יכול לפגוש אותה, זה העצמיות שלי, זה העצמיות של הנשמה שלי. אני לא יכול לפגוש את העצמיות של הנעל הזאת. אוקיי? אז אני, במעמד נפש פנימה, יש הריגה לעצמיות של כל נושא חביב, האדם רוצה להגיע לעצמיות של הנשמה שלו, באמת לביטול המוחלט באור האלוהי שמקיים את הנשמה שלו, ויש לו איזשהו אינטואיציה לדבר הזה. זה לא משהו שהוא לגמרי מנותק ממנו. יש רגש, יש שאיפה, אבל מצד שני, התשוקה הזאת לא תיכנס לעולם בגבול הכרה מסומנת. זה משהו שרק הצדיק העליון באמת במדרגות בלתי מובנות יכול לבטל את האישיות שלו ואת התודעה שלו ולהכיר בזה שהוא כלול כולו באור האלוהי האינסופי המוחלט שמעבר לזמן ומקום. זה משהו שאי אפשר לקלוט בכרה מסומנה, אי אפשר להגדיר את זה בכלל. הלאה, אם תרצה ביחס האלוהות להתפרנס מזה, יש לה רק שני דרכים, הרגשית של שפיכת הנפש, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, או השכלה פילוסופית, האסכולית, שהשלילה היא כוכב ועוזה. כן, אז אם האדם רוצה להתייחס אל הצד הזה, האינסופי, האין עוד מלבדו, הוא יכול או ברגש לנסות להתחבר ולהשתוקק לדבר הזה, ולבכות לדבר הזה, ולשוחח עם הדבר הזה, או בשכל באמת להגיד, אוקיי, זה בטל, אין לי תודעה, אין לי אישיות, אין מרחב, אין זמן, אין כלום, מה נשאר? נשאר איזושהי אלוקות אינסופית, שזה משהו, איזשהו דרך השלילה השכלית. אמנם זאת השלילה היא הטובה והנחמדה, כשהיא מתערבת עם הרגש הטבעי, המיוסד בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית, לנישא ומרומה מכל רעיון ורגש. תחולל סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים הגונים וישרים. אז פה הוא בשלב ראשון הוא כאילו נותן מקום לאיזושהי גישת ביניים שהיא באה ואומרת אוקיי יש לי פה שכליות של שלילת התארים שאני שולל את כל הדברים מהאלוקות ועדיין יש בתוכי איזושהי שאיפה לדבקות בכוח העצמי האינסופי המוחלט הזה הבלתי מוגבל הזה שהוא ברגע שאני כן שואף אליו. אבל תכף נראה שהוא לא, הוא יציע גישה יותר מלאה לדבר הזה. אמנם הרגע שנשגב לבדו, איננו יכול להתגלות בחיים, במידה ובמשטר, בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, בין מצד שכל מושג איננו נמצא לדורשיו כי אם מצד היחס. על כן יש בהרגע עצמית מנטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא, שיוכל להיחשב בכלל חולי מחולי הנפש יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל התשוקה הטבעית. ואם סמכוני בשישות עובדוני בתפוחים כחולת אהבה אני, ואם יעזוב לבדו, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. אז הצד הבעייתי בנטייה של הרגש להתחבר אל העצמות האלוהית, אל הקיום האלוהי האינסופי של המציאות, כשהוא בא מהרגש, אז יש פה כמה בעיות, זאת אומרת, בעיה אחת זה ש בעיה אחת שזה בעצם הרבה בנוי על דמיון, כי בעצם אין לך יכולת להתחבר למקומות האלה, שוב, אלא אם כן זה איזשהו צדיק עליון, לא יודע, הארי הקדוש או משה רבנו. וגם יש בזה עלול להיות בזה הרבה חוויה של ייאוש ותסכול, כיוון שבסוף אדם מנסה להתחבר למשהו שאי אפשר באמת להתחבר אליו. הרב קוק בזרעונים, בפסקה הראשונה, בצימון אל חי, הוא מדבר שם על העניין הזה של הייאוש של הצדיק, שדווקא הצדיקות, מרוב הצדיקות שלה, עלולה להביא לאיזשהו תסכול, ייאוש, קורא לזה חולי נפש, כיוון שהאדם מנסה להתחבר למשהו שבלתי אפשר להתחבר אליו, הוא מנסה לדמיין משהו שאי אפשר לדמיין, הוא מנסה להבין משהו שאי אפשר להבין, וזה רק מוביל אותו לפרדוקסים, לתסכולים, לתחושות של חוויה של חוסר מובנות ופרדוקסלית, שלא לא, לא בונה את האישיות שלו בצורה טובה. הלאה, נמשיך. והמחשבה המטאפיזית העסוקה בדרכי השלילה הטובה, שכללה היא ההתעלות, התעלות הכרת האלוהות לפי התכונות השליליות שבפילוסופיה הרגילה, היא אמנם אינה בעלת חשבון ודת, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדן ומבריא חיובי. זאת אומרת, מצד שני, התפיסה הפילוסופית שהיא אומרת, אני מסוגל לשלול ולהבין כמה שזה לא, לא, לא זמן ולא מרחב ולא מקום ולא רגש ולא אישיות ולא ולא ולא, אז אני כבכל נשאר עם איזשהו משהו מאוד מופשט, מאוד מתוחכם, מאוד אינסופי, מאוד בלתי מוגבל, כיוון ששלטתי את כל המוגבלות ממנו, אבל אין לי פה יחס לדבר הזה, אני לא מסוגל באמת לבנות מהדבר הזה, ולבנות אישיות שלי, לבנות המידות שלי, לבנות עולם מזה, לבנות אומה, לבנות התקדמות, יש פה משהו מאוד מאוד מנותק בסוף מהחיים של הבן אדם, ומההתקדמות של הבן אדם, וזה בסוף גם כן סוג של מחלה מסוימת. כן, זה לא נותן לחיים מזון מעדן ומבריא. על כן, גם הדברים הנולדים מחיבור שני אלה יחד, אינם עדיין מן המובחר. זה מה שאמרנו. לכאורה הוא הציג איזשהו אפשרות תיאורטית לחבר את הרגש והשכל ליצור משהו משולב, אבל הוא אומר, זה לא השילוב המספיק בריא והמספיק מובנה שצריך לעשות. צריך לעשות פה משהו שהוא כן שילוב של שניהם, אבל הוא מן המובחר. הוא באמת יבנה מערך אמוני, נפשי, פסיכולוגי, תיאולוגי, שבאמת יוביל פה משהו רציני ומשהו בנוי וחיובי. ואינם רואים לקליטה קבועה באוצר רוח אנושי להיקבע בתור מקור חיים לעדי עד. רק חלקים מיוחדים בשדה המחקר והרגש אלוהי ימלאו אלה הקצוות הבאות במסע ומתן עם העצמיות האלוהית, אבל לא בזה יהיה נטוע עץ החיים לחיות המרב. זאת אומרת, יכול להיות צדדים באנושות שנוטים לדבר הזה, יכול להיות גם דתות מסוימות שנוטות לרגש מאוד מאוד חזק, ויכול להיות דתות מסוימות שנוטות לאיזשהו פילוסופיה מאוד מאוד חזקה, או צדדים פילוסופיים, או הוגים פילוסופיים שנוטים לצד הפילוסופי, אבל שני הצדדים הם לא מספיקים, ובכל אחד מהם יש יותר מדי חסרונות. אז מה כן צריך לעשות? ופה הוא מגיע לנקודה האידיאלית הנכונה. השאיפה לאידיאלים אלוהים, כשהנקודה העצמית מסתתרת בקרבה מעבר מזה, והמחקר השולל משמרה מצלי דמיוני שווא מעבר מזה, הם מתלווים לה, אז היא פורצת דרכה, מחצבת רע מחוללת ענין, שם המקי ים לעבור גאולים. וזה אולי הלב של דעת אלוקים, שהוא בא ואומר, מה שאנחנו רוצים זה להכיר בקיומה של נקודה עצמית, שהאדם פונה לנשמה שלו, הוא מכיר בזה שהקיום האמיתי העמוק שלו זה אלוקות עצמית, אינסופית, לא מובנת, לא מוגבלת, אבל הוא לא נשאר ברגע שהוא מתחנן אליה, וגם לא נשאר בשלילה שהוא שולם מן הכל דבר, אלא הוא מנסה להקשיב מה מקרין אליי מהאלוקות הזאת, מה אני חווה מהאלוקות הזאת, מה אני חווה בתוכי. אני חווה בתוכי עוצמות של מוסר, של יושר, של הרמוניה, של אחדות, של שאיפות כאלו, של צדק, של תיקון עולם, של חוויה של התעלות, של גיבוש כל החיים למשהו הרמוני, למשהו אחדותי. וזה הדבר, זה האידיאלים אלוהים, זה הספירות, זה העולמות, זה הפרצופים, זה כל הכוחות האלוהים שמוקרנים אליי מהעצמות האלוהית. אז אני מוותר על השאיפה להבין את האחדות האלוהית המוחלטת, הבלתי מובנת, הגמורה, אבל אני גם לא נשאר רק באיזשהו רגש מתחנן אליה ופונה אליה בתור אבא גדול או מלך גדול, אלא אני רואה מה זה בונה בתוכי. אני מבין שזה המקור להמון המון, יש לי הקשבה, האזנה לאותם שאיפות, תיקון, מוסר, יושר, הרמוניה, שנמצאות בתוכי, ואני מבין שהם מוקרנים אליי מהשלמות האלוהית, ואני מבין שהדבר הזה הוא לא רק בי, אלא הוא בכל המציאות. גם הפרה קיום אמיתי שלה הוא קיום האלוהי, ויש בה מגמות הרמוניות אחדותיות שפועלות בתוכה, בצורה גלומה, בצורה מסתרת, בצורה שהיא לא יכולה לבטא אותה, אבל זה קיים בכל המציאות, ולכן לא מדובר פה על איזושהי חוויה פסיכולוגית אישית, שאני עכשיו יושב על ההר וחווה בתוכי איזושהי חוויה של אידיאלים, לא, מדובר פה על שטף עולמי גדול, עצום, רחב, שמקיף את כל המציאות, ואני כפרט במציאות, כגורם במציאות, חווה בתוכי גם כן ביטוי למגמה הזאת, וזו מגמה שקיימת בכל הדברים. יפה. השאיפה הזאת צריכה היא להתגלות באומה שלמה מוכשרת לה, והיא נתגלתה בישראל בטבע הנשמה הלאומית הכללית, רק לעת התמוטטות הרוח, היה צורך לאימוץ של סעד מצד הרגש העצמי, מצד עצמו, או מצד המחקר השלילי, ולפעמים שניים יחדיו. אבל לא בשני אלה נמצאת הסגולה העברית במילואה. זאת אומרת, הרב קוק טוען פה שזה השאיפה היהודית המקורית, זה המגמה היהודית המקורית, זה התפיסה האמונית, הנכונה והטבעית של האומה, ונכון שבעם ישראל התגלו צדדים של רגש חזק, שזה אפשר להגיד החסידות, והתגלו צדדים של מחקר ושלילה ושכל, שזה אפשר להגיד הצד הרמב"מיסטי, אבל הם לא היו הדרך המיינסטרים הדתית. הדרך המיינסטרים זה הדרך של האידיאלים. והצדדים האלו צריך לפעמים, כיוון שנגיד היה הצד השכלי התגבר, היה צריך איזשהו צד של רגש שיאזן אותו, אז התעוררה חסידות והבעל שם טוב, ובא ועורר את האנשים לאיזשהו מדרגות רוחניות מאוד מאוד עליונות, אבל הם לא מספיק בונות, וכן הפוך, היה יכול להיות שהצד של רגש מאוד מאוד חזק, שהוביל את עם ישראל לפעמים להזיות ולכל מיני דברים שהם דמיונות ודברים מוגזמים, והיה צריך את הצד הרמב"מיסטי שיבוא ויאזן אותו. אז זה כמו כדור באולינג שמקבל מכות משני הצדדים, ובסוף הוא מגיע לאמצע. אבל הדרך האמיתית והנכונה זה הדרך של האידיאלים. חשוב להגיד שהרב קוק מדבר באורות הקודש, מדבר על זה שיש את הצד של האריך אנפין, הצד המאוד מאוד עליון של אין עוד מלבדו, אבל הוא אומר שזה לא מתאים כדי לבנות מערך מוסרי, ערכי, שיודע להבדיל בין טוב לרע ויודע לגבש מערכת חיים. וכמובן בצד השכלי, שהוא עסוק המון בשלילה ובצדים התיאורטיים, והשלילים, אבל אין בו את הרגש ואין בו את הקישור לעצמיות. אז באמת חייב את שני הצדדים האלה. אוקיי, בוא נמשיך. הרגש של השאיפה העצמית לאלוהות הוא רגש כללי לכל נברא בצלם. והכוח המחקרי הוא דרך השכל לכל חושב והוגה מכל עם ולשון. ואם אומר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין. אבל התשוקה להרחיב את האידיאלים אלוהים ולחיות בהם חיי הפרט והכלל, לראות בתברת עוזם, באומה ובעולם, בכל עוזה ותוקפה, עד כדי שתהיה ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם, וממנה לעולם כולו עד היד, בכל צדי החיים האהובים והנצחיים, זאת היא נשמת התורה הפנימית, תורת אמת ותורת חיים, דבר זה מיוחד לישראל בתור אומה יחידה בעולם, שעל התרה העליונה הזאת כדי לסבול, לצרור אמור דודי לי, אף על פי שמייצר וממר לי, דודי לי. אז יש פה את הייחודיות של עם ישראל בדבר הזה, כמו שדיברנו מקודם, שזה הסגולה הישראלית, זה המטרה של עם ישראל בעולם, היכולת להזין לאידיאלים האלוהים שמוקרנים אלינו מהקיום האינסופי האלוהי של המציאות במהות שלה, מעבר לכל המחסומי התודעה והדמיון והחומריות האנושית, אבל מוקרן אלינו מתוכה אידיאלים אלוהיים. אז הוא אומר, הרגש של הקיום אלוהי נעלם, זה משהו שהוא כל כך חזק, זאת אומרת שהוא יכול להופיע גם בלי קשר לעם ישראל, ורואים גם בדתות שיש שם, יש דתות מיסטיות מאוד מאוד חזקות מדברות על הרבה מיסטיקה, אבל הרבה רוחניות והכל, וזה קיים באומות, וגם כן השלילה, הצד הפילוסופי, ודאי שרואים את זה במחקר, ובפילוסופיה, באמת את התובנות האלו של, של מה יש, כלומר איזה בעיות פילוסופיות יש לייחס לאלוהים רצון, לייחס לאלוהים זמן, מרחב, ולנסות לשלול את כל הדברים האלה, אבל מה שמיוחד לעם ישראל זה לדעת בענווה לא לעסוק בעצמות האלוהית, להכיר בה, לדעת שהיא קיימת, אבל לעסוק במה היא מקרינה עליי, איזה מערכות של מוסר, של אידיאלים, של עוצמות רוחניות, עוצמות הרמוניה ואחדות ותיקון וצדק ויושר, זה מקרין עליי בין משב כזה של אידיאלים כל כך עוצמתי, כל כך גדול, שאני מבין שיש פה מקור אינסופי שמקרין עליי את הדברים האלה, ומעבר לזה אני מבין שזה קיים בכל המציאות, בכל מרחבי המציאות, ואני חי את התהליך הזה, אני חי את המגמה הזאת. זה מה שהרב קוק כתב את ספר אורות התשובה. המציאות כולה חוזרת בתשובה, המציאות כולה הולכת ומתקדמת בעקבות הרוח הזאת, העצומה הזאת של ההרמוניה ושל האחדות, של התיקון, שמובילה את המציאות. ועם ישראל יש לו את היכולת לפתח תודעה כזאת, להקים מזה אומה, להקים מזה חברה אנושית, חברה אנושית תקינה, מלאה, עם כל חלקי החברה, ולהוביל את הדרך הזאת בתוך המציאות. יופי, אז נעצור פה, ובפעם הבאה נתקדם לאיזשהו תיאור היסטורי שהרב הוק מפתח בעקבות המהלך הזה.